שלום רב למאזינים היקרים, פינתנו ארץ חמדת אבות, ארץ חמדתנו, חמדת העליונים והתחתונים, הפעם בתקופה טרם הקמת מדינת ישראל, כאשר אנו עוסקים בהתגבשות הכוח הישראלי שמאוחר יותר אפשר את הקמת הצבא הלאומי ואת יכולת העמידה שלנו כנגד אויב. בפעמים האחרונות עסקנו בשתי התנועות הגדולות, תנועות המחתרת, שהם ההגנה והאצ"ל. הפעם נעסוק בתנועת הלח"י, ראשי תיבות לוחמי חירות ישראל, שיחסית נחשבת לתנועה קטנה יותר, אבל גם לה יש הישגים שזכינו לראות אותם עם הקמת המדינה. הלח"י הוקם כתנועה לוחמת עצמאית על רקע תחילת מלחמת העולם השנייה, כאשר עקב המאבק בנאצים הפסיק האצ"ל את המלחמה האקטיבית באנגלים. אחדים מחברי האצ"ל, ובהם אברהם שטרן, זיכרונו לברכה, שנודע בכינויו המחתרתי יאיר, פרשו מהאצ"ל והקימו תנועה הלוחמת ללא פשרות בשלטון הזר בארץ. הלח"י היה קטן בהיקפו ונדחה על ידי רוב היישוב בארץ עקב סגנונו הקיצוני. אף על פי כן נודע הלח"י יתר על המחתרות האחרות ברוחו מלאת החזון והמלהיבה ביותר, שבוודאי הצליחה להשאיר רושם רב על כל העם בארץ. דוגמה לכך נוכל להתרשם מהדברים הבאים שכתב יאיר. וכך כתב: הארגון לוחם להקמת מלכות ישראל בארץ ישראל. ארץ ישראל איננה שטח המנדט ואיננה מדינה עברית בשתי גדות הירקון. את גבולותיה של הארץ יציב עם ישראל כולו בעצמו בחרב הכיבוש כשיקים את מלכות ישראל. הדיבורים הנמלצים על ועידת השלום ועל התקוות הקשורות בסדר שתקים אנגליה עם ניצחונה, אין להם שחר. בוועידת השלום הקודמת הייתה בידי הציונות הצהרת בלפור. כעת הגיע עד הספר הלבן. בפי הציונות אין תשובה לספר הלבן. את התשובה הניצחת ייתן הכוח העברי הלוחם. עד כאן דברי יאיר, מפקד הלח"י. בתחילה נרתע מאוד היישוב בארץ מדרכה לוחמת של הלח"י, וראה בה במידה מסוימת כפשע ביחס לעם היהודי הנתון לסכנה הנאצית. תגובות ומילים כמו אנשי שטרן הם גיס חמישי וסכין בגב היישוב היו רק אחדות מן התגובות שנשמעו בארץ. רק מאוחר יותר, כאשר נתפרסמו מעשיהם הנפשעים של הבריטים, החלה צדקת הלח"י לצאת לאור. תגובת האנגלים להקמתה של התנועה הלוחמת הייתה חריפה ביותר, והם החליטו לעקור מן השורש כל ניסיון למאבק לוחם למען ישמעו ויראו. בהזדמנויות שונות, כאשר עלו הבריטים על עקבותיהם של לוחמי הלח"י, התייחסו עליהם באכזריות רבה, בניגוד לכל הכללים הנהוגים אצל עמים מתוקנים. הבריטים הצליחו על ידי הלשנה לגלות את מקום מסתורו של יאיר, ואף על פי שנשבע בידיהם והיה כבול באזיקים, נרצח בחדר המאסר על ידי קצין בריטי שירה בו מאחור. התנהגות זו הייתה כבומרנג לשלטונם של האנגלים, כיוון שמעתה הקשיח גם הלח"י את עמדותיו. המסירות במאבק הלח"י קיבלה את ביטויה בהמנון המיוחד שחובר לכבוד התנועה בשם חיילים אלמונים. בין שורות ההמנון נכתבו הדברים הבאים: כולנו גויסנו לכל החיים, משורה משחרר רק המוות. הדברים העזים היו לא רק בבחינת תנאי דורש, אלא שימשו כמדריכים מובילים בשעת הקרב. עדים לכך דבריו של יאיר במכתבו לאמו, כשהיה ברור לו שעקב רדיפות האנגלים לא יזכה להאריך ימים. וכך כתב לאמו את הדברים הבאים: את הנחת שלא יכול להעניק לך בנך תסבעי מנגדך, מנכדך. גם אהבת המולדת זכתה לרגשות סוערים ולמתח גבוה ביותר. וכך כתב: הרי את מקודשת לי מולדת כדת משה וישראל. במותי את בדמי לעד תחי. ליבי חולה באהבת מולדת. דמי מורעל במסתמת אויב. אמנם שלא קטנות האחרות שהיו גדולות בהיקפם ובציודם, קטן היה כוחו של לחי ולא יכול היה להגיע לכיבושים ולפעולות מרשימות ככוחן של התנועות האחרות, אבל גדולה הייתה האימה שהצליח להטיל על קלגסי האויב בארץ. את הרושם העז ביותר הצליח הלחי לעשות כאשר שליחיו הוציאו להורג בקהיר את מיניסטר המדינה האנגלי הלורד מוין. שני לוחמי לחי שהכינו את התוכנית בקפידה נסעו לקהיר, ולאחר מערב הצליחו לעצור את מכוניתו של הלורד מוין והרגו אותו במקום. שני המתנגשים לא ברחו משדה המערכה, והם הסגירו את עצמם למשטרה המצרית כדי להוכיח במשפט לעיני עולם שלם את צדקת מאבקם הנכון למסירות ללא פשרות מול האימפריה האנגלית ושליחיה. ידוע היה שהלורד מוין דחה הצעה להצלת מיליון יהודים שהנאצים הסכימו לוותר על הריגתם אם יועברו מאירופה לארץ. הלורד מוין דחה את ההצעה באכזריות, מתוך אנטישמיות מחד ומדיניות מתרפסת לערבים מאידך. הוצאתו להורג של הלורד מוין והעמדה למשפט את שני אליהו בית חכים ואליהו בית צורי ציירו את פרצופה המכוער של המדיניות הבריטית לעיני העולם כולו. אמנם בניגוד להישג התקשורתי והפרסום העצום שזכו לו הנאשמים שנידונו לתלייה במצרים בלחץ האנגלים, הייתה התגובה של אנשי היישוב בארץ אחרת לגמרי. מתוך חשש של ההגנה להטלת עונש ציבורי על הארץ בכלל ועל ההגנה בפרט, גייסה ההגנה את הפלמ"ח למבצע מכוער ביותר שהשחית את תדמיתה לשנים רבות. המבצע נקרא סזון, כינוי לעונת הצייד בפי הציידים. מתוך רצון למצוא חן בעיני האנגלים, אספו אנשי ההגנה פרטים רבים על האצל והלחי ומסרו אותם בידי הבולשת הבריטית. פעמים רבות חטפו בעצמם מנהיגים ואנשי מחתרות, עינו אותם בחקירות ומסרום בידי האויב. התנהגות קיצונית זו סיכנה את היישוב כולו ואימה לדרדר את הארץ כולה למלחמת אחים, שחלילה הייתה קוברת את התקווה האחרונה ליסודה של מדינת ישראל. רק באהבת ישראל עצומה ובהתעלות מעל הכאב וההשפלות, ובוודאי הרבה מאוד בזכות הנהגתו הישרה של מנחם בגין, שהיה אז ראש האצ"ל ומאוחר יותר ראש ממשלת ישראל, הצליחו חברי המחתרות להתאפק ולא להשיב מלחמה, ובזאת ניצל היישוב היהודי ממלחמת אחים. הסובלים העיקריים בתקופת הסזון היו דווקא חברי האצ"ל ולא חברי הלח"י, אף על פי שכל הסזון הוקם בגלל מעשיו של הלח"י. כיוון שאנשי ההגנה חששו ביותר לפגוע באנשי הלח"י, שנחשבו למסוכנים ביותר. עוד פעולות שפרסמו לתהילה את אנשי הלח"י היו הבריחות ההמוניות שהצליחו לארגן בתנאים קשים ביותר מבתי הסוהר וממחנות המעצר האנגלים. אנשי הלח"י השתמשו בבתי המשפט כחזית מזומנת לפרסום דעותיהם ורוחם הישרה והבהירה מול ההשפלות שנהגו בהם האנגלים. הם הזכירו את בגידתם של האנגלים בערכי התנך, את שותפותם ברצח העם היהודי שנעשה על ידי הנאצים, וקבעו כי הם, האנגלים, ממשיכים את גוליית הפלישתי, ועתידים הם להכיר את ידו החזקה של דוד העברי שקם לתפייה. הזכרנו מקודם את תנועת המרי שקמה בעקבות מלחמת העולם השנייה, בשותפות לוחמת של שלושת התנועות, כאשר ההגנה, למרות מעשיה הקודמים, הסכימה להכיר בזכותם של אנשי האצ"ל והלח"י ובכושר לחימתם הנועז. למרות המעצורים הנפשיים שבאו בעיקר מכיוונם של אנשי האצ"ל והלח"י שנרדפו על ידי אנשי ההגנה, נוצר האיחוד והאנגלים המתנשאים הבינו ששלטונם בארץ קורס ונפילתו היא רק עניין של זמן. אמנם מאוחר יותר נפרצה תנועת המרי וחזרו התנועות לפעול כל אחת בדרכה מיוחדת. אולם השבר הנפשי והמורלי שהוקע בו השלטון הבריטי כבר לא היה יכול להתרפא. כל העינויים וכל מעשי הרשע של האנגלים לא הצליחו, ולעומת זאת הביאו את הסכנה אל סף ביתם. כאשר חטף הקצין הבריטי פארן את חבר הלח"י אלכסנדר בן ה-16 והרג אותו בעינויים קשים מבלי שהצליח להוציא ממנו את סודות המחתרת, נתקבלה בביתו של פארן באנגליה יצירת שייקספיר שהכילה פצצה. מי שפתח את הספר היה אחיו של הרוצח שנתרסק כהרף עין. בעקבות הכרזת האומות על זכות הקמת המדינה העברית, התפרקו חטיבות הלוחמים של האצ"ל והלח"י והצטרפו לצבא העם. מעשה נוסף רשם הלח"י שנעלם מן הבמה, כאשר בתוך המלחמה נשלח מתווך מטעם האויב ומטעם האום, הרוזן ברנדוט, שניסה באמצעים פוליטיים להפוך את מפלת הערבים לניצחון, בדרישתו למסור את ירושלים לערבים ולכל הפחות לכונן בה משטר בינלאומי ולהוציאה מידי ישראל, וכן למסור את הנגב כולו, נמל חיפה ושדה התעופה לוד לשלטון בינלאומי. ברור היה שתיווך זה תומן בחובו סכנה לעתידה של המדינה היהודית כולה. ברנדוט נעצר במכוניתו בתוך ירושלים והוצא להורג על ידי פעולת מחתרת. הממשלה הזמנית שחששה לתדמיתה בעיני העולם הכריזה על הלח"י כארגון טרור ואסרה את קיומו. בזאת נסגרו פרקי המחתרת והחלה תקופה חדשה, כאשר השחר בקע ועם ישראל עמד חופשי על רגליו. אולם בטרם נגיע למלחמת השחרור נשאר לנו לברר עוד על המוסדות המדיניים שקמו לישראל ועל הזרמים בתרבות שהלכו ונבנו בתוך העם שבטרם המדינה, והם ממשיכים איתנו בימים האלה ובזמן הזה. ועד אז, שלום למאזינים ובשורות טובות, ישועות ונחמות עלינו ועל כל ישראל בארץ ובעולם. אמן.